ברוך השם, אנחנו נמצאים בימים מיוחדים, ימים מרוממים, ימים שבהם אנחנו מתכוננים לקראת חג הפורים, היום הגדול והנשגב, שאנחנו יודעים מדברי חז"ל שאמרו כל כך הרבה מעלות וכל כך הרבה תשבחות על היום הזה, יום שבו אדם יכול להשיג את כל המעלות, יום שבו אדם יכול להשיג את כל השלמויות, ובפרט שהשנה הזאת נזכה כאן במקום הקדוש הזה לחוג ולשמוח יחד עם כבוד מורנו ורבנו עטרת ראשנו, בוודאי שזה פורים מיוחד שגם ההכנה אליו מצריכה הרבה יותר מחשבה, הרבה יותר ריכוז, הרבה יותר דבקות. כי אנחנו יודעים, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אנחנו יודעים בדרך כלל הפירוש הפשוט והקשר, והקשר שאנחנו בדרך כלל יוצרים לדבר הזה. והקשר שאנחנו בדרך כלל יוצרים לדבר הזה זה על אנשים, שאם יש אדם שהוא יותר תלמיד חכם, אם אדם שהוא נמצא במעלה יותר גבוהה ויותר מרוממת, אז גם היצר הרע שלו, הרצון שלו לעבור דברים אסורים, הוא גם יותר גבוה וגם יותר חזק. אבל רבותינו אומרים לנו שזה לא רק על בני אדם, זה לא רק על הצדיקים ורשעים, אלא זה גם על ימים. אם יש יום פשוט, יום רגיל, יום שהוא בין כל הימים, אז יש יצר רע שמתגבר בו לא כל כך חזק. אבל אם יש יום שהוא יום גדול, שהוא יום נשגב, שהוא יום קדוש, גם היצר הרע והרצון להחטיא את האדם של הסטרא אחרא, הרצון לאבד את המעלות שאדם יכול להשיג ביום הזה, גם אם נלחמים באדם בחוזק גדול מאוד ובעוצמה גדולה מאוד לבלבל את דעתו של האדם ולהשיח את דעתו של האדם. וזה לא שדווקא בגלל שהיום גדול אז גם היצר יותר גדול והיצר מתגבר, בדיוק כפוך, בגלל שהיצר גדול, בגלל שהרצון של הסטרא אחרא להחטיא את האדם הוא כל כך חזק, זה מה שיוצר את גודל היום. ומאיפה אנחנו לומדים את זה, מאיפה אנחנו רואים את זה? אז אחד מהציוויים הגדולים ביותר אצל הכהנים, עכשיו אנחנו ניצבים, תכף נגיע לספר ויקרא שכולו עוסק אך ורק במצוות של הכהנים, מה מותר לכהנים, ממה הכהנים צריכים להיזהר, מה מותר להם לעשות, מה אסור להם לעשות. אחד מההגבלות הגדולות ביותר שהקדוש ברוך הוא בהם הגביל כהנים, הקדוש ברוך הוא גם בפרשה הזאת, פרשת תצווה, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו להבדיל את אהרון הכהן מכל בני ישראל, לקרב אותו אל עבודת המשכן ולשים אותו כדבר מיוחד, כדבר מרומם בעם ישראל. מה אחד מהעזרות, מה אחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא עליהם ציווה את הכהנים? שלא לישא גרושה. כהן גדול לא יכול לישא גרושה. למה אנחנו יודעים כהן גדול לא יכול לישא גרושה? למה רבותינו אומרים לנו? מחשש שהוא לא יחמוד איזה אישה, ירצה איזה אישה, ובשעה שהוא ייכנס לקודש הקודשים והוא יודע את השם המפורש, יחשוב להרוג את הבעל של אותה אישה. מה אנחנו רואים? שככל שאדם יותר חזק, ככל שאדם יש לו עוצמות רוחניות יותר קדושות, ככה באמת היצר שנלחם בו הוא גדול יותר. לכן יום פורים שבו אדם יכול להשיג כל כך הרבה דברים גדולים, אדם מאוד צריך להיזהר מכל מסתים, מכל מתקטרג, מכל ריב ומכל דבר. ולא רק יום הפורים שלו אנחנו ניצבים, אלא כל הימים האלה של ההכנה לחג הפורים הם לא רק הכנה שאנחנו מכינים את עצמנו לחג הפורים כדי להגיע מוכנים ליום מסוים שהוא יום גדול ויום קדוש, אלא כל הימים האלה הם ימים גדולים, נעלים וקדושים. אנחנו יודעים שמסכת מגילה, במה היא פותחת, מה הדין הראשון שפותח את מסכת מגילה ואת כל הדינים שמרכיבים את חג הפורים, את כל הדינים שאנחנו מצווים עליהם ביום הפורים? שהמשנה במסכת מגילה אומרת, מגילה נקראת מי"ד והתתווה, ואפשר להתחיל לקרוא את המגילה בסיטואציות מסוימות, במקרים מסוימים, החל מהיום י"ד אדר. מתאריך י"ד אדר עד ט"ו באדר, זה הזמן שבו אפשר לקרוא את המגילה. לא פחות ולא יותר. כך חז"ל אומרים לנו, שמותר לקרוא את המגילה מי"ד ואילך. ומה אנחנו יודעים שהזוהר הקדוש כותב, אומר לנו? הזוהר הקדוש אומר שיום הכיפורים הוא גדול מיום הכיפורים. כי למה יום הכיפורים נקרא יום הכיפורים? בגלל שהוא כפורים. הוא דומה ליום הכיפורים, הוא מושווה ליום הכיפורים ויונק את הכוח שלו מיום הכיפורים. גדול, קטן נתלה בגדול. יום כיפורים נתלה בפורים ונקרא כפורים. ומה אנחנו יודעים? שיום הכיפורים, כמה ימי הכנה יש עליו, כמה ימי התעוררות תשובה, כמה ימים שבהם אנחנו יכולים לשנות, לתקן את כל מה שעבר לנו, יש לפני יום הכיפורים 10 ימים, מראש השנה, מיום אחרי ראש חודש תשרי ועד יום הכיפורים 10 ימים, זה הזמן של התיקון, זה הזמן של התשובה, זה הזמן של ההתעלות. אותו דבר גם בחודש אדר. חודש אדר, מהיום שבו אפשר להתחיל לקרוא את המגילה, יום י"א, לתחילת החודש, גם ככה יש 10 ימים של מסיים תיקון, 10 ימי שינוי, 10 ימים שבהם האדם הופך את כל החיים שלו למשהו אחר ולמשהו מיוחד יותר. וכמו שאנחנו יודעים שהגמרא אומרת לנו, הגמרא אומרת בשם האמורה הגדול רב שמואל בר שילת, שאמר מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. למה דווקא הוא אמר מי שנכנס אדר מרבים בשמחה? אז אנחנו מפרשים את זה ורואים את זה ולוקחים את זה כמובן מאליו, שתנא מסוים, ממורה מסוים אמר שמי שנכנס אדר מתחילים להרבות בשמחה, ולכן מתחילים להרבות בשמחה ומתחיל לרומם את האנרגיה, לרומם את התחושות החיוביות מראש חודש אדר. אבל למה דווקא הוא באמת אמר את זה, אז אם נסתכל, אנחנו יודעים שהגמרא במקום אחר אומרת לנו, שאמן עם כל רשותו ועם כל אכזריותו, וכל מה שהוא היה כנראה האדם היחיד בהיסטוריה, שתכנן ורצה לעשות מזימה כזאת קשה, להרוג את כל עם ישראל, מגדול ועד קטן, מזקן ועד צעיר, ביום אחד, למרות כל זאת, הוא זכה בזמן קטן מאוד להתקן ולהגיע לשלמות שלו, עד שכמה דורות בודדים אחרי שהוא חי, והוא רצה להרוג ולהשמיד את כל בני ישראל, כבר אחד מבניו ומזרו לימד תורה את עם ישראל, היה מלמד תינוקות, היה קדוש, היה טהור. ומי זה אותו מלמד תינוקות, אותו צדיק קדוש וטהור, שיצא מאמר הנרשה, אותו רב שמואל בר שילת. אותו רב שמואל בר שילת שאמר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, הוא אותו רב שמואל בר שילת, שגם היה מנכדיו של המן הרשע. מה אנחנו רואים? שבחג הפורים, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, זה חג שהאור שלו כל כך גדול. זה חג שהקדושה שלו כל כך גדולה, שהדברים נהפכים, לא עד בנפור הוא שהיגון נהפך לשמחה, המוות נהפך לחיים, אלא התומה הנמוכה ביותר והמושפלת ביותר יכולה להתרומם ולהיות הקדושה הגדולה ביותר. ואם נסתכל ונתבונן לרגע, המן הרשע רצה להרוג את כל עם ישראל ביום אחד, משהו שנראה בלתי אפשרי. כל עם ישראל, מיליונים שנפוצים בכל העולם, הוא לפני כן התכונן, ושנה לפני כן רקם את התוכנית, הכין את התוכנית איך להרוג את כל עם ישראל מגדול ועד קטן ביום אחד. למה ביום אחד דווקא? למה דווקא ביום אחד הוא רצה להרוג את עם ישראל ולא להשאיר אף אחד מבני ישראל? אז אם נסתכל, כל מעגל השנה כולו, כל החודשים כולם, הם חודשים שבכל חודש כבר היה עוד לפני הסיפור של פורים מאורע אחד שהוא גדול לעם ישראל. תמיד בכל חודש יש משהו שהוא גדול לעם ישראל. כסלב, הדלקת המנורה, חשוון, גם יש כל מיני דברים מיוחדים, חנוכת בית המקדש ועוד דברים. תמיד יש דברים מיוחדים בכל חודש. עד ימי המן הרשע, מה הדבר היחיד, החודש היחיד מבין כל חודשי השנה, שלא היה שום חג, שלא היה שום מאורה, שלא היה שום נס? חודש אדר. והמן, כשהוא רצה להרוג את בני ישראל, כשהוא נכנס למלחמה הגלויה הזאת מול בני ישראל, והוא התחיל לממש את השנאה שלו, הוא ידע שיש סיכוי גדול שהקדוש ברוך הוא לא יאפשר לו להפיק את זממו, לא יאפשר לו להרוג את כל בני ישראל. לכן הוא אמר, יצמצם את כל את כל המלחמה שלי בבני ישראל, את כל מה שאני רוצה לעשות לבני ישראל ליום אחד בלבד. אני אצמצם את זה ליום אחד בלבד, ככה גם אם זה יתהפך עליי, זה לא יהיה כמו פסח שבעה ימים, זה לא יהיה כמו סוכות שבעה ימים, זה לא יהיה חג גדול, זה יום אחד, דבר אחד קטן של עצב. לכן רב שמעון בר שילת שהיה הנכד של המן הרשע, אמר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. מתחילת אדר כבר לתקן את מה שסבא שלו אמר שלא יהיה טוב לעם ישראל, תיקן את זה, העלה את זה והשפיע את כל הדברים. זה מה שאנחנו רואים. מי המן הרשע אפשר לצאת רב שמעון בר שילת את מגדולי התנאים והאמוראים והקדושים שחיו לעם ישראל. וזה מה שמרדכי היהודי אמר לאסתר המלכה. מרדכי היהודי אמר לאסתר המלכה, ואם את לא תעמדי ולא תעמדי בפרץ ולא תסתכני בשביל להציל את עם ישראל, מה מרדכי היהודי אמר לאסתר המלכה? רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. אם את אסתר המלכה ש... כנראה יש לך את האפשרות ללכת ולהגן על עם ישראל ולבקש על עם ישראל רחמים ודברים גדולים מהחשברוש, אם את לא תעשי את זה, ישועה ורווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. מה הכוונה? המילה הזאת היא מקום אחר, אחר. מה היא מזכירה לנו? סיפור אחר לגמרי שהתרחש כמה מאות שנים אחרי כן. כולנו מכירים את הסיפור של מי שהיה גדול וצדיק ותלמיד חכם מופלג בעם ישראל, אלישע אחר. אלישע אחר הוא היה רב של רבי מאיר בעל הנס, היה אדם שהרביץ תורה ברבים, אדם שהגיע למעלות גדולות, אדם שהיה מראשי בני ישראל בדור חורבן בית המקדש, והיה מהמאורות הגדולים שהוא בעם ישראל, והוא כפר בעיקר, איבד את כל מה שהיה לו, הלך נגד הקדוש ברוך הוא, הלך נגד התורה ואיבד את הכל. עד שיצא בת קול מקודש הקודשים, בזמן שהוא רחב על חמור וחילל את יום הכיפורים, כך יש חלק מהגרסות בגמרא שאומרות, ויצא בת קול מקודש הקודשים ואמרה, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. כולם יכולים לחזור בתשובה. כולם יכולים לשוב אל הקדוש ברוך הוא חוץ מאחר, חוץ ממישהו שהגיע לדרגה הזאת נמוכה, דרגה הזאת שפלה, דרגה הזאת שהוא לא שווה שום דבר כמו אלישע אחר. מה מרדכי עודי אומר לאסתר המלכה? גם אם את שצדיקה וקדושה ומרוממת לא תעזרי לעם ישראל, הזמן של פורים, הזמן של חודש אדר, הוא זמן כל כך מסוגל, הוא זמן כל כך גבוה, שרווח והצלה יכול לעמוד מיהודים, אפילו ממישהו שהוא בבחינת אחר, אפילו מישהו שהגיע לרישות, אפילו מישהו שהגיע לנמיכות הנמוכה ביותר, ולמה מקום הדל ביותר שאין לו שום זכות ואין לו שום צדקות, והוא מרשיע. החג של יום הכיפור של פורים, החודש הזה, חודש אדר, הוא חודש כל כך גדול שישועה והצלה ונס יכולים לעמוד אפילו ממקום אחר, אפילו מאיש שהוא בבחינת אחר. כך אומרים רבותינו הקדושים, זה הכוח של חודש אדר. רבנו צדוק הכהן לובלין מפרש ומבאר ואומר, למה הגמרא אומרת לנו שמי שיש לו משפט עם גוי, מי שיש לו דין עם גוי, יצטרך להתדיין עם הגוי הזה דווקא בחודש אדר? בכל החודשים כולם אין לאדם היהודי בטיחות שהוא יצא זכאי בדין. בדין, אלא אדם יהודי בטיחות שבמאה אחוז בוודאי הוא יזכה. יש ספק, האדם נמצא בתוך גדרי הטבע, אולי כן יזכה, אולי לא יזכה, אולי יצליח, אולי לא יצליח, זה בכל החודשים. אך זה רק חוץ מחודש אדר, שבחודש אדר לא משנה מה יהודי עושה, לא משנה מה הרמה שלו, לא משנה מה המדרג הרוחני שלו, בכל אופן הוא נצח, בכל אופן הוא יגבר על הגוי. למה כותב רבי צדוק כהן מלובלין? רבי צדוק כהן מלובלין כותב שאם אנחנו יודעים, פודמונוב רבנו גם דיבר על זה לפני חודש במרוקו, שכל סיישנו, יש בידינו ספר קדמון וקדוש, יש דעות שנכתב על ידי אדם הראשון, יש דעות שנכתב על ידי רבי עקיבא, יש דעות שנכתב על ידי אברהם אבינו, שנקרא ספר היצירה, שבו מבואר ויש לנו ביור איך באמת נברא כל אחד ואחד מהחודשים, כל אחד ואחד מהחלקים של כל הבריאה כולה. וחודש אדר באיזה אות נברא? באות קוף. באות קוף נברא החודש הזה. חודש הזה נברא, חודש אדר שבו אנחנו נמצאים, נברא באות קוף. מה זה אות קוף? מה המילה של האות קוף מייצגת ומסמלת את המילה קדושה? לכן גם יוסף הצדיק, כל החודשים, כולם כל חודש, כנגד שבט אחר. שבט אדר כנגד מי הוא? כנגד יוסף הצדיק. ולכן אנחנו יודעים שבט, יש לפעמים, כשיש אדר מעובר, כשיש שנה מעוברת ויש שני אדרים, איזה חודש מתעבר, איזה חודש נוסף, חודש אדר. למה? כי יוסף הצדיק שהוא שני שבטים, הוא זה שהחודש הזה, שלפעמים חודש אחד ולפעמים שני חודשים, כנגד השבט הזה, כנגד יוסף הצדיק. מה יוסף הצדיק מסמל? מה יוסף הצדיק נלחם עליו כל חייו? מה יוסף הצדיק הציג? במשך, מה יוסף הצדיק הציג במשך כל ימי חייו? את הקדושה והטהרה. לכן יהודי לא צריך אפילו להציג את הקדושה שלו, לעבוד על בפני הקדוש ברוך הוא ולהראות הוכחות ודברים בפני כן הקדושה שלו. עצם החודש הזה, האטמוספירה של החודש הזה, הדברים הרגילים והשליחים של החודש הזה, זה קדושה, זה טהרה, זה קרבה לקדוש ברוך הוא, כך שכל יהודי בקלי קלות יכול להשיג את הדברים הגבוהים ביותר. אמרנו בשיעור שמסרנו אתמול בשם אחד מה צדיקים שחיו בדורות הקודמים. יש פסוק שהוא נשמע פסוק מאוד חיובי ומאוד טוב כלפי בני ישראל, אבל באמת יש לו עוד כל מיני פירושים. באמת יש לו עוד כל מיני פירושים ועוד כל מיני פירושים שונים שאולי פחות חיוביים ופחות טובים למען בני ישראל. הפסוק שהקדוש ברוך הוא אמר לישעיה הנביא, והיה טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. הקדוש ברוך הוא אומר לישעיה הנביא, אני כל כך אוהב את בני ישראל, זה הפירוש הפשוט, אני כל כך אוהב את בני ישראל ומוכן לתת לבני ישראל, שאם בני ישראל ידברו אליי, עוד קודם שהם ידברו אני אשמע אליהם, עוד קודם שהם יקראו אליי אני אענה להם. זה הפירוש החיובי והטוב. אבל יש עוד פירוש קצת פחות חיובי שיש מרבותינו שפירשו בפסוק. מה הכוונה והיה טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע? שהקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, והיה טרם יקראו ואני אענה. מה זה קריאה שאדם קורא? קריאה זה קריאה להצלה. אדם קורא לדבר שהכרחי לו. יש דברים שהכרחיים לאדם. פרנסה, שאדם יוכל לקנות אוכל ולהזכיר בית, אישה, ילדים. דברים שמאוד מאוד... דברים שמאוד מאוד בסיסיים לאדם. אדם קורא לקדוש ברוך הוא, מתחנן לקדוש ברוך הוא על הדברים האלה. הקדוש ברוך הוא אומר, והיה טרם יקראו, אדם קורא לקדוש ברוך הוא. בשביל לקבל דברים בסיסיים, דברים שמוכחים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עונה לו, הקדוש ברוך הוא מעניק לו, הקדוש ברוך הוא מוסיף לו. אבל והיה, ועוד הם מדברים ואני אשמע. מה הכוונה עוד הם מדברים ואני אשמע? אם האדם רק קורא לקדוש, אם האדם רק קורא לקדוש ברוך הוא, אדם שומע. אבל אם אדם מדבר עוד ועוד, עוד הם מדברים, הוא רוצה עוד מעבר למה שמגיע לו, הוא רוצה עוד דברים, ועוד תוספות, ועוד דברים יותר גדולים, אז הקדוש ברוך הוא שומע את מה שהוא מבקש. זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא ייתן לו. קריאה שאדם קורא לקדוש ברוך הוא, דורש דבר הכרחי, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם. עוד אדם מדבר, עוד אדם מבקש, הקדוש ברוך הוא שומע, הקדוש ברוך הוא לא בהכרח ייתן לאדם. כל זה בכל השנה כולה, חוץ מחודש אדר. חודש אדר בחג הפורים, גם דברים שהם תוספת, גם דברים שמעבר לדברים הרגילים שאדם מוכרח אליהם, שאדם חייב אותם, גם הקדוש ברוך הוא שומע ומקבל אותם. ומאיפה אנחנו לומדים את זה? אז אנחנו יודעים שכתוב במגילת אסתר, שהמלך אמר לאסתר, מה עוד שאלתך ותעש? מה עוד את מבקשת? מה עוד את רוצה? ותקבלי עוד, ותוסף אסתר ותדבר עוד לפני המלך. יש הרבה תוספות שהמלך מציע לאסתר המלכה לבקש עוד ועוד. אנחנו יודעים מדברי רבות שפרשו ואמרו שכל מקום שבו כתוב במגילה את המילה מודחי, את המילה המלך, זה הכוונה הפשוטה היא לחשברוש, אבל מה הכוונה העמוקה יותר, מה הכוונה הנסתרת יותר? להקדוש ברוך הוא. הכוונה נסתרת להקדוש ברוך הוא. לכן אם בכל השנה כולה הקדוש ברוך הוא מוכן לתת לבן אדם את העיקר ולא את התוספות, לא שמעבר לחיים המינימליים שלו, בחודש אדר, בחג הפורים, הקדוש ברוך הוא מוכן לתת לבן אדם הרבה יותר, הרבה מעבר, הרבה מעבר לדברים הכרחיים. וזה לא סתם בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו הרבה יותר, כי הקדוש ברוך הוא יודע שיש בכוחותינו לתת הרבה יותר. אנחנו יודעים שמה מה אחד הדברים המיוחדים בחודש אדר, שבני ישראל קיבלו את התורה מרצון. אם עד חודש אדר בני ישראל קיימו את התורה בכפייה, שהם היו עושים רק מה שהם מוכרחים, רק מה שכתוב בתורה במפורש הם היו עושים, אבל דברים שהם יודעים שחכמים הוסיפו, שחזל הוסיפו, שחזל תקנו, שחזל גדרו, הם לא היו מוכנים לעשות. הם אמרו, אנחנו נעשה רק מה שזה קו אדום, ואם לא נעשה זה יבוא לנו. מעבר לזה אנחנו לא מוכנים לעשות, מעבר לזה אנחנו לא רוצים לעשות. בחודש אדר, בזמן שבו היה הנס הגדול של בימי מרדכי ואסתר, בני ישראל היו מוכנים לעשות גם מעבר להכרחי, גם מעבר לדבר שהקדוש ברוך הוא בהכרח דורש מהם, גם דברים שרק יעשו נחת רוח לקדוש ברוך הוא, רק תקנות לתקנות שחזל תקנו וגדרו, גם את זה הם מוכנים לקבל על עצמם. בני ישראל מוכנים לקבל על עצמם גם דברים שמעבר לתוספת הרגילה, גם הקדוש ברוך הוא מוכן לתת ולהעניק דברים שמעבר לדברים הרגילים של תוספת ברכה. יש מעין סיפור שהוא דבר תורה שהוא גם מיצלת בטיחותה, בדרך כלל לא מריקה לדברים, אבל לקראת חודש אדר אולי מותר להגיד את זה, בשם רבי יואל מסתמר. יש שרבי יואל מסתמר היה אומר, יש אומרים את זה בשם רבי יואל מסתמר ויש אומרים את זה בשם אריס דושינסקי. פעם יש כל מיני מדרשי פליה, יש מדרשים שמקשרים כל מיני דברים שלכאורה אין ביניהם קשר. המדרש לוקח שני דברים שבמציאות הם לא יכולים להתקיים, לא יכולים להסתדר, המדרש מחבר ביניהם וכל אחד יבין את זה על פי שכלו. המדרש אומר על הפרשה שקראנו שבוע שעבר, שבשעה שהקדוש ברוך הוא אמר, שבשעה שבני ישראל אמרו נעשה ונשמע, מה משה רבנו אמר? ויקחו לתרומה. בני ישראל אמרו נעשה ונשמע לקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא נגלה על הר סיני והציע לבני ישראל את התורה, בני ישראל אמרו נעשה ונשמע, היו מתחילים להתמסר לקדוש ברוך הוא, מה משה רבנו מיד אמר? ויקחו לתרומה. את מה שקראנו בפרשה קודמת, שבני ישראל יקחו, שבני ישראל צריכים לתת תרומה למען הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה, מה הקשר בין הדברים, שני הדברים? ברור שזה לא היה באותו זמן, נעשה ונשמע הייתה נאמר בזמן נתינת התורה, ויקחו לי תרומה, נאמר הרבה זמן אחרי זה, בזמן הקמת המשכן, אחרי יום הכיפורים, כמה חודשים טובים הפרידו בין זה לזה. אז מה הכוונה בין זה לזה? אז רבי מסתמר אמר, שכשהקדוש ברוך הוא ראה איך בני ישראל מוכנים להתמסר לקדוש ברוך הוא, איך בני ישראל מוכנים ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, ולהגיד נעשה ונשמע, לזרוק את כל מה שיש להם, לא לשמוע, לא לראות, להיות חירש, להיות אילם, ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא בתמימות, משה רבנו אמר, זה מריח מדי טוב, זה מדי אמיתי. מה משה רבנו אמר? ויקחו לי תרומה. משה רבנו אמר, ידע שכשמתקרבים לרב מתחילים לבקש תרומות, חצי מהאנשים בורחים. לכן משה רבנו אמר, עכשיו כשהכל בחינם, כשלא מבקשים תרומות, כשלא מבקשים שום דבר מאף אחד, כולם באים. נבקש ויקחו לי תרומה, נבקש קצת כסף למען הקדוש ברוך הוא, בוודאי חצי יברחו, ואז נוכל לבחון, ואז נוכל לדעת מי באמת נמצא כאן ומי נמצא כאן, כי נוח זה כיף וטוב. אז ככה חודש אדר, שהקדוש ברוך הוא רואה שאדם מוכן להתמסר ב-100% למען הקדוש ברוך הוא, ככה הקדוש ברוך הוא מוכן להתמסר למען האדם ולתת לאדם את כל הטוב ולתת לאדם את כל הדברים. להיכנס ולנסה לברר בעזרת השם כמה דברים ולבאר ולברר וללבן גם במגילת אסתר ובכל ימי חג הפורים, וגם בפרשת השבוע שאותה אנחנו קוראים בשבת הזאת, פרשת תצווה, פרשה מיוחדת, פרשה שאנחנו יודעים ששמו של הקדוש ברוך הוא, ששמו של משה רבנו לא נזכר בפרשה הזאת, היא פרשה מיוחדת, מרוממת וגדולה. אם נסתכל לרגע במגילת אסתר, אחד מהדברים הכי פליים, הכי לא מובנים במגילת אסתר, זה ששמו של הקדוש ברוך הוא לא נזכר במגילה הזאת. כל מגילת אסתר, מתחילתה והיא בימי אחשוורוש ועד סוף המגילה, ודובר שלום לכל עמו, כל המגילה כולה שמו של הקדוש ברוך הוא. אף אחד משמותיו הרבים והכינויים שיש לקדוש ברוך הוא, בשום מקום הקדוש ברוך הוא לא נזכר. וזה תמיה ודבר מעורר פליאה עצומה. הרי המגילה זה לא סתם איזה ספר היסטורי, זה לא איזה ספר חיצוני שעם ישראל קורא בו כדי לקבל קורות מידע ופיסות מידע על כל מיני דברים בהיסטוריה של עם ישראל, אלא זה חלק מהתנך, זה חלק מכתבי הקודש, כמו שיש בראשית, שמו, תהילים, שמואל, מלכים, כמו כל זה גם מגילת אסתר. ואף על פי כן, שמו של הקדוש ברוך הוא לא נזכר בכל המגילה כולה, וזה דבר מעורר תליה ורם ותמיה הגדולה ביותר שכן. אם נסתכל במבט פשוט, זה באמת דבר לא מובן. ספר בתורה, ספר בתנך, שמו של הקדוש ברוך הוא לא מוזכר בו. אדם, אנשים קוראים את המגילה, מגלים סודות תורה. אנחנו יודעים שהחתן סופר כתב שער החמישים, שזה ההשגה הגבוהה ביותר בתורה, נמצא במגילת אסתר, ולא נזכר שמו של הקדוש ברוך הוא. אבל אף על פי כן, אם נסתכל יותר לעומק, אם נתבונן בצורה יותר עמוקה על כל הסיפור הזה, על כל הנס של חג הפורים, נראה כי ההפסד הגדול ביותר, הדבר הנורא ביותר אולי שקרה לעם היהודי, זה זה ששמו של הקדוש ברוך הוא לא נזכר במגילה הזאת. כי אנחנו יודעים למה יש כל כך חשיבות, ויש כל כך משנה חשיבות ותוקף לזה שצריכים לזכור את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים לפני 3,400 שנה כמעט, בכל שנה ושנה מאז. בני ישראל קוראים את הגדה של פסח, קוראים את הפרשיות של יציאת מצרים, זוכרים את היציאה מארץ מצרים. כל נס שנעשה עם בני ישראל הוא מעודד, והוא נזכר, והוא נטבע חזק מאוד בטבע של עם ישראל. חוץ מכאן, שמו של הקדוש ברוך הוא, כל נס נזכר ומעודד חזק מאוד בהיסטוריה של בני ישראל. למה? כדי לתת לעם ישראל כוח להיות עם עולם הטבע. אנחנו עם ישראל חיים בחיים שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להתגבר על הטבע, לא לחיות על פי הטבע. לכן אנחנו אמורים לראות שהקדוש ברוך הוא יראה לנו, ועל ידי הניסים אנחנו מבינים ומפנימים שגם כשאנחנו חיים מעל הטבע, הקדוש ברוך הוא איתנו. אם על פי טבע העולם, אדם פעם, בכל אופן פעם זה היה ככה, כל יום אדם היה מרוויח את מה שהוא אוכל באותו יום, יש 7 ימים בשבוע, אז מובן בשכל האנושי שאדם בשביל להתפרנס ושיהיה לו מה לאכול ולא יגבה ברעב, צריך לעבוד 7 ימים בשבוע. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תהיו מעל הטבע, תעבדו רק 6 ימים בשבוע. יש לאדם כל מיני רצונות גופניים, כל מיני טבעים גופניים שהוא לא יכול לכאורה לעמוד מולם. הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, אתה כן יכול לעמוד מולם, אתה כן יכול לעמוד מול היצרים, אתה כן יכול לעמוד מול הפיתויים, תעצור את עצמך ואל תעשה את מה שאסור. מה ייתן לנו את הכוח ואת היכולת לחיות את החיים האלה של מעל הטבע, לבחור בחירות של מעל הטבע? זה שאנחנו רואים בעבר, זה שאנחנו רואים בהיסטוריה של עם ישראל, שכל כך הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא נהג מעל הטבע, ולמען עם ישראל שינה את הטבע, קרא את הטבע, טבע שיבר את הטבע, זה אומר שהקדוש ברוך הוא גם אם בני ישראל לא יחיו על פי הטבע, ויחיו מעבר לטבע, כפי שהוא מצווה אותם, הקדוש ברוך הוא יטיב וייתן הרבה דברים טובים לעם ישראל. לכן יש את הסיפור יציאת מצרים, מתן תורה שהקדוש ברוך הוא התגלה בקולות ובברקים על הר סיני, יום הכיפורים, כל החגים, וכל הטקסטים היהודים, כל הספרים היהודים שיש בהיסטוריה של עם ישראל נועדו אל המטרה הזאת. ואם נסתכל, כל הניסים, כל הסיפורים שאנחנו קוראים עליהם מימי אבותינו שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים, אז יש בדרך כלל מסלול מסוים, יש בדרך כלל מסלול אחיד לכל הסיפורים האלה. מה המסלול האחיד שיש לכל הסיפורים האלה? בהתחלה בני ישראל מתחילים לעזוב את דרכיו של הקדוש ברוך הוא, מתחילים לנטוש את האמונה, מתחילים לנטוש את קיום המצוות. בני ישראל מתחילים להתרחק מהקדוש ברוך הוא ומשמירת המצוות. בני ישראל חושבים שהם אנשים חופשיים, גם הקדוש ברוך הוא מסיר לכאורה לעיני בשר את ההגנה שלו מעל בני ישראל, את השמירה שלו מעל בני ישראל. ואז מה קורה? אומות העולם באים ומתחילים להילחם בעם ישראל, מתחילים להזיק לעם ישראל, מתחילים להרע לבני ישראל. בני ישראל מעונים, קשה להם, לא יכולים לעמוד בסבל שבא עליהם, לכן בני ישראל פונים אל הקדוש ברוך הוא, מתפללים אל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נגלה לבני ישראל ומושיע את בני ישראל ומרחם על בני ישראל. ככה זה כל הסיפורים. פסח, הקדוש ברוך הוא, בני ישראל יורדים לארץ מצרים, מתחילים להתערבב בין הגויים, הגויים המצרים מתחילים לשעבד אותם, בני ישראל זועקים אל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מוציא אותם. חג החנוכה, אותו דבר, בני ישראל הולכים אל היוונים, יש מתייוונים שמתחילים להביא את היוונים לשלוט בארץ ישראל, ממירים את היהודים על דתם, הורגים את כל היראי השם ואלו שמנסים להציל את הנוער ואת האנשים התמימים, הורגים אותם בחרב בצורות משונות. בני ישראל שבים אל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מרחם עליהם. יש תמיד התקופה שעליה אנחנו קוראים מתחלקת לשניים בצורה ברורה מאוד. יש זמן של הסתר פנים, זמן של קושי, זמן של רע, תפילה, בקשה, קבלת דברים טובים לעתיד. הקדוש ברוך הוא מרחם על עם ישראל ונותן לעם ישראל את כל הטוב ומושיע את בני ישראל. ככה זה תמיד, חוץ ממגילת אסתר. מגילת אסתר אין זמן של הסתרת פנים ורוע וקושי, ויש זמן של טוב. אין כזה דבר. מתחילת המגילה, מרגע הראשון במגילה, לכל אורך המגילה אנחנו יכולים לראות את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא להיטיב לבני ישראל. נסתכל על הסיפור של יציאת מצרים, יש את הרגע שבו משה רבנו נולד, שאז מתחילה הערת פנים, אז מתחילה תהליך הגאולה בשביל לגאול את בני ישראל. אבל עד אז, מהרגע של הירידה של בני ישראל לארץ מצרים והפטירה של השבטים ושל יעקב, אין שום רגע של גילוי אלוקות, אין שום רגע של שמחה, שום רגע שהקדוש ברוך הוא מראה לבני ישראל, הנה אני אתכם. שום דבר, הסתר פנים הגמור ביותר. פורים, מהרגע הראשון של המגילה אפשר להתחיל להבין שהקדוש ברוך הוא רוקם פה את העניינים. בני ישראל נמצאים במשתה, כמו שדיברנו בשנים קודמות, בעצמם מתרחקים אחורה מהקדוש ברוך הוא ורוצים לנתק את הקשר שלהם עם הקדוש ברוך הוא. כבר באותם רגעים, באותם דקות ממש הקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים ומכין את הדברים, עושה שאחשוורוש יהרוג את ושתי, מביא את אסתר המלכה להיות במקומה במקום המלכה. מההתחלה אפשר לראות רמזים איך הקדוש ברוך הוא מניע את תהליך הגאולה להושיעת בני ישראל. ולכאורה אם כן מגילת אסתר זה מול להיות ספר אחי של אמונה, אחי של מחזק אמונה, אחי שמחזק ביטחון בשמו של הקדוש ברוך הוא, היה צריך להיות מוזכר על כל אות ועל כל תג ותג. אבל לא, ספר שמו של הקדוש ברוך הוא לכאורה נמחק ולא נכתב בשום מקום במגילת אסתר. למה זה? למה הדבר הזה? דבר לא מובן וקשה מאוד. יש הרבה מאוד הסברים והרבה מאוד תשובות לדבר הזה. חלק מההסברים והתשובות אומרות שהמגילת אסתר זה הספר היחיד שבני ישראל כתבו אותו בזמן שבו הם היו בגלות, בזמן שהם לא היו בממלכה עצמאית משלהם, ולכן הם היו משובדים לעם אחר, היו תחת אחשוורוש. לא יכלו להגיד לאחשוורוש הקדוש ברוך הוא סיבב ועשה כל מיני דברים והכשיל אותך והוציא אותך לא טוב וכך וכך, לכן העלימו את שמו של הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו מקודם, בתוך רמזים כל מקום שכתוב המלך, הכוונה לקדוש ברוך הוא. הרבה מאוד רמזים והרבה מאוד דברים יש בזה. מה שאמרנו מקודם, שהמסכת מגילה פותחת במילים, מגילה נקראת ביהודה לפיובד ביהוד כימנו בתתבב, לא פחות ולא יותר. אז הגאון מבין לכותב שמה הרמז בדברים האלה. אם נחשב את כל האותיות האלה, יהודה לף, יהוד בית, יהוד גימל, יהודה לת ותתבב, ונכפיל את זה, יהודה לף ועוד יהוד בית ועוד יהוד גימל ועוד יהודה לת ועוד תתבב, זה יצמד כמו שם הדמות של הקדוש ברוך הוא. ולא פחות ולא יותר. מה זה לא פחות ולא יותר? פחות מיהודה לף כמה זה? יוד, 10. יותר מתתבב כמה זה? תזיין, 16. כמה זה ביחד? 26. 26 לא פחות ולא יותר, שמו של הקדוש ברוך הוא. שם הוויה לא נזכר במגילה, נחתך במגילה ולא נמצא במגילה. למה זה באמת? רק בגלל צנזורה? רק בגלל פחד מהאומות? ברור שיש סיבה לזה ויש דבר שזה בא ללמד אותנו לכל הדורות כולם. אז אם נסתכל ונביט, באמת למה יש כל כך הרבה חשיבות למגילת אסתר? למה מגילת אסתר שהיא הספר האחרון שלכאורה לא היה צריך להיכנס לתנך, ורק אחרי הפצרות ותחנונים מצד אסתר המלכה לסנדרין, לאנשי כנסת הגדולה, הכניסו את הספר מגילת אסתר אל תוך התנך. מה הספר הזה, מה מייחד כל כך את הספר הזה? מה עושה את הספר הזה כל כך מיוחד? זה הספר שמדריך אותנו, וזה הספר שמותן לנו את האור ואת הזרקור לשני סוגי הנהגה של הקדוש ברוך הוא. באותה תקופה של מגילת אסתר נפסקה סוג הנהגה אחת שהקדוש ברוך הוא הניג בעתם ישראל לאורך כל הדורות, מבריאת העולם ועד אותו רגע, ומאותו רגע של כתיבת מגילת אסתר השתנתה הנהגה של הקדוש ברוך הוא להנהגה אחרת. מה הכוונה? עד ימי מגילת אסתר, כל הימים של האבות ושל הנביאים ושל התנאים ושל האמוראים, הייתה סוג הנהגה אחת שבה הקדוש ברוך הוא נהג עם עם ישראל ועם העולם כולו. מה זאת הייתה הנהגה הזאת? הנהגה שאין בה כללים, הנהגה שהיא מעל הטבע, הנהגה שהיא נגד כל כלל וכל הגדרה שיש בעולם. ממגילת אסתר הטבע של העולם, הצורה שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, השתנה לצורה אחרת שבה הכל על פי כללים ובה הכל על פי הגדרות מסוימות. נסתכל בכל המובנים ובכל הדברים. עד ימי מגילת אסתר, אם יהודי היה רוצה לקבל ישועה מהקדוש ברוך הוא, לפנות אל הקדוש ברוך הוא, לזכות באיזשהו ישועה, מה הוא עושה? בכל רגע, בכל זמן, מרים את העיניים שלו לקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, אב הרחמן, ויתן לי כך וכך, הקדוש ברוך הוא היה נותן לו. הקדוש ברוך הוא היה מטיב איתו. כל זה עד ימי מגילת אסתר. מי במגילת אסתר? כבר זה לא ככה. יש נוסח איך מתפללים, יש צורה איך פונים לקדוש ברוך הוא, מתפללים, יש סידור, יש נוסח שבה אנחנו אמורים לפנות אל הקדוש ברוך הוא. לא כל יהודי יכול לפנות אל הקדוש ברוך הוא בכל צורה שהוא רוצה. גם זה נמצא, גם בכל רגע יכול לפנות בתפילה לקדוש ברוך הוא. אבל יש צורה ויש דרך ברורה וכתובה איך אדם בא פונה לקדוש ברוך הוא. זה בתחום של התפילה. אם נסתכל בתחום של לימוד התורה, גם כן, עד ימי מגילת אסתר, מה היה הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את בני ישראל? אין כללים שמהם אנחנו אמורים להסיק ולדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד משהו לבני ישראל, להורות לבני ישראל איך להתנהג, איך לפעול במציאות חיים חדשה שנפתחה בעולם. הקדוש ברוך הוא מתגלה לנביא של הדור, וכל דור ודור היו כמה נביאים, והקדוש ברוך הוא אומר לנביא, עכשיו יש מציאות חדשה בעולם, תפעלו ככה וככה. מה זה? הנהגה שהיא מעל כללים. הקדוש ברוך הוא תמיד מתגלה לעם ישראל ואומר להם בכל מצב איך לנהוג מעבר לכללים. מאז שכתיבת מגילת אסתר וחורבן בית המקדש הראשון ובניית בית המקדש השני, יש כללים. אין כבר נביאים שיכולים בכל מצב לבוא ולהגיד לנו מה לעשות, איך לפעול, איך להתקיים, איזה בחירות לבחור. לא, יש תלמידי חכמים, רבנים חשובים, יודעי תורה, מנהיגי הלכה, שהם אלו שיודעים בצורה טובה את התורה, והם לומדים את התורה, ולפי כללים שנמסרו להם מאבות אבותיהם מדורי דורות, הם מחליטים והם אומרים, והם מנהיגים איך להנהיג אתם. זה לא הנהגה אל-טבעית, זה הנהגה אל-כללית, שהקדוש ברוך הוא מתגלה ואומר מה לעשות. יש כללים והגדרות ומסורות שאנחנו מחויבים עליהם, ולפעמים בכל דור ודור אנחנו לומדים איך להתנהג. כל הדברים כולם, אם אותם ימים אנחנו מוצאים נביאים שברגע אחד שמואל הנביא בגיל 3 נהיה מתנבא ונהיה בגיל 4 או 5 מתנבא ונהיה המנהיג של בני ישראל, לא יכול להיות כזה דבר אחרי זה. צריך להיות רק אדם בן גיל מבוגר שלמד ושנה הרבה ושימש תלמידי חכמים והגיע למדרגות גדולות. עד ימי בית המקדש הראשון אנחנו רואים עולם שהוא בתוך הגדרות, עולם שהוא בתוך כללים, אחרי זה עולם שהוא בתוך הגדרות ובתוך כללים. לכאורה מה זה? מפלה גדולה מאוד, צער גדול מאוד, קושי גדול מאוד. מה עדיף לכאורה? בעולם שאין בו כללים וכל אחד יכול להגיע לדברים הגדולים ביותר וכל אחד יכול להשיג כל דבר ואין שום דבר שהוא מעל היכולותיו של האדם, או לחיות בתוך מערכת של כללים, או לחיות בתוך מערכת של הגדרות וחוקים וסדר, שכל הכל בתוך תבניות וכל דבר ודבר יש לו הגדרה איך הוא אמור להיות ומה הוא אמור לעשות. ברור שלכאורה החיים שלפני ההגדרה ולפני הכללים, אבל באמת אנחנו יודעים שבכל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה, גם דבר שהוא נראה רע וגם דבר שהוא נראה קשה וגם דבר שיש בו נראה שיש בו נזק חמור וגדול מאוד, באמת אם מתאבקים בו ומנסים להבין מה הקדוש ברוך הוא פועל בו, מה הקדוש ברוך הוא עושה בו, אפשר להבין שגם בו יש טוב, אפשר להבין שגם בו יש דברים גדולים. אז נסתכל, אם בעולם שלפני שהיה כללים, בעולם שלפני שהיה הגדרות, עד חורבן בית המקדש הראשון, אם היה בצער, סבל, דבר נורא וקשה על מישהו מסוים, מה זה אומר? שבא אליו הסבל והקשה הזה, כרגע זה הכלל שלו, כרגע זה הגדרה, אם בא לאדם סבל, קושי וצער גדול מאוד, מה זה אומר? שהסבל והקושי הזה בא על האדם, ואחרי שהסבל והקושי הזה נלקחים מהאדם, האדם נשאר באותה רמה שבו הוא נמצא, באותה הדרגה שבו הוא נמצא. זה מה שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם. זה עולם שאין בו כללים ואין בו הנהגות. אדם בא לו מורכבות מסוימת, קושי מסוים, בקושי הזה ובמורכבות הזאת, האדם יהיה לכל אורך ימי חייו. זה עולם שאין בו כללים ואין בו הנהגות. אחרי חורבן בית המקדש, אחרי שנכתבה מגילת אסתר, בעולם שיש כללים ויש הנהגות, מה זה אומר? שלא רק יש כללים והנהגות רעים וקשים, שאדם הוא מוגבל ואדם הוא חסר כוחות ואדם הוא חסר יכולות, אלא הקדוש ברוך הוא לא רק את הדברים הקשים והנוראים הכניס לתוך הכללים של העולם, גם את הדברים הטובים, את הדברים של הרחמים, את הדברים של החסד, הקדוש ברוך הוא הכניס לתוך כללים בעולם. אם עד אז, לפני חורבן בית המקדש הראשון ועד ימי כתיבת המגילה, אדם שרצה לזכות לישועה, אדם שרצה לזכות לשיפור בחיים שלו, צריך להביא איזושהי זכות אל-טבעית, צריך להביא איזושהי זכות עצומה כדי לשבור את כל מערכות המשפט והדין בשמיים. אחרי חורבן בית המקדש הראשון, אחרי כתיבת המגילה, הקדוש ברוך הוא יצר את העולם וסגנן וסידר את העולם בצורה כזאת שגם בלעדי זה אדם יכול לזכות לישועה ולהגיע לדברים הכי גדולים. למה? כי יש עולם של כללים, ולא רק הכללים לרעה אלא הכללים גם לטובה. לכן שמו של הקדוש ברוך הוא לא נזכר במגילה, בכל הספרים לפני כן, ביציאת מצרים, בסיפור, בכל הניסים האחרים שאנחנו יש לנו תיעוד אליהם ויש לנו סיפור מהם, שמו של הקדוש ברוך הוא מוזכר כהמפעיל, כהעושה, כהדבר שמייצר את הדברים ומביא את הנס. פה הקדוש ברוך הוא לא מוזכר, פה הקדוש ברוך הוא נעלם ולא נזכר. למה? כדי להורות לנו וללמד אותנו את הדבר הזה, שאם בדורות הקודמים אדם היה צריך להביא זכות מיוחדת, תשורה נפלאה, דבר עצום לקדוש ברוך הוא כדי לזכות לישועה, פה בעולם שאחרי כתיבת מגילת אסתר, פה בעולם שאחרי חורבן בית המקדש, זה שונה לגמרי. הכללים הם שהקדוש ברוך הוא יצר בעולמו, שכל אדם שנמצא במקום שפל ונמוך, ברגע שהוא מסיר את הסיבה שהורידה אותו לדבר השפל, הוא עולה כלפי מעלה. הקדוש ברוך הוא לא ישר את העולם עם כללים ועם הנהגות רק כדי שאנשים ירדו, אלא גם שאנשים ינסקו ויעלו כלפי מעלה. מה אנחנו רואים ביציאת מצרים? בני ישראל רצו לצאת מארץ מצרים, מה הם היו אמורים לעשות? לא רק להסיר את העבודה זרה שהייתה להם, היו צריכים להביא קורבן של פסח, והיו צריכים לעשות ברית מילה, והיו צריכים לעשות הרבה מצוות והרבה מעשים טובים כדי לרצות את הקדוש ברוך הוא ולזכות ולגרום לקדוש ברוך הוא להעלות אותם חזרה אל המקום שבו הם היו. לעומת זאת במגילת אסתר אנחנו מוצאים שבני ישראל עשו את זה מצווה מיוחדת, הביאו משהו מיוחד לקדוש ברוך הוא, ממש לא, אנחנו לא מוצאים שום אחד מהדברים האלה. בני ישראל בסך הכל מה עשו? צמו שלושה ימים. מה זה צום שלושה ימים אנחנו יודעים? אז כתוב בהרבה ספרים שלושה ימים זה לכאורה המגבלה הגדולה ביותר שאדם יכול לצום ולהתקיים בלי אכילה ושתייה. יש אנשים יחידי סגולה שיכולים לעשות את זה, אבל כאן הרבה אנשים בדרך כלל שלושה ימים זה המקסימום שאפשר לגזור עליהם, לבקש מהם להיות בלי אכילה ושתייה. בני ישראל חטאו, מה היה החטא שהוביל את בני ישראל לגזרה הקשה שהמן גזר עליהם? מה היה החטא שגרם לבני ישראל שהקדוש ברוך הוא יאפשר להמן לגזור עליהם כליה, לגזור עליהם שהם ימותו, לגזור עליהם שהם יאבדו את כל מה שיש להם, שהם נהנו מסעודתו של אותו רשע, ככה הגמרא אומרת, שהם אכלו מסעודתו של אחשוורוש. בני ישראל פגמו, קלקלו באכילה מצוותו של החשברוש, מה הם היו צריכים הדבר היחיד לעשות כדי להביא עליהם את הישוע, כדי להביא עליהם את השמחה ואת האושר והטוב, דבר אחד ויחיד בלבד מה, לתקן את האכילה הזאת. שלושה ימים לא אכלו, תקנו את מה שהם תקנו את מה שהם אכלו בסביבתו של אותו פשע, כבר הקדוש ברוך הוא יעיר להם, כבר הקדוש ברוך הוא יעיר להם בתורה ושמחה וססון וכל הדברים הגדולים האלה. איפה מה שאנחנו מוצאים ביציאת מצרים, שבני ישראל בשביל לצאת מארץ מצרים ולהתחיל לחזור למדרגת אבותיהם, היו צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולהביא קורבן של פסח ולעשות ברית מילה וללכת אל המדבר ולעמוד במסירות נפש וכל הדברים האלה, זה שונה. בעולם שאין בו כללים, היה צרה, נלקחה הצרה, אתה אין לך שום מנוף שירים אותך למעלה. אתה צריך מצוות, אתה צריך מעשים טובים, אתה צריך דברים שירים אותך למעלה. לעומת זאת, אחרי מגילת אסתר, שיש את הכללים ואת ההנהגות בעולם, מה הכלל וההנהגה הטבעית שהקדוש ברוך הוא ברא ויצר, שיהודי הוא למעלה. רק החסרת את המכשול שגרם לך לרדת למטה, כבר אתה באופן אוטומטי, כמו מעלית, עולה למעלה. הכללים והגדרות שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם מאז ההסתרה, מאז חורבן את המקדש, הם לא רק לרעתנו, אלא לפעמים גם לטובתנו במובנים מסוימים. אם עד מגילת אסתר, מה היה ההנהגה שאנחנו מוצאים? שאדם שירד ועשה חטא וקלקול, צריך לא רק להסיר את החטא והקלקול, אלא להדביא דברים ולרצות את הקדוש ברוך הוא ולזכות לעלות חזרה כלפי מעלה, ממגילת אסתר זה משתנה ומה אנחנו רואים? ממש לא. רק צריך להסיר את המונע. רק צריך להסיר את המפריע, רק צריך להסיר את הדבר שנכשלת בו, כדי שבאמת יהיה אפשר ליצור חיבור בינך לבין הקדוש ברוך הוא, וכבר הקדוש ברוך הוא מעלה אותך, כבר הקדוש ברוך הוא מרומם אותך אל המקומות הגבוהים ואל המקומות הגדולים ביותר. זה הלימוד שאנחנו לומדים, זה הלימוד שאנחנו לומדים ממגילת אסתר, וגם לכן מגילת אסתר מראה על החיבור הכל כך גדול לבינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה גם דבר שאנחנו רואים בזמן הזה. תמיד פרשת תצווה היא פרשת הכנה, פרשת הכנה שאנחנו מתכינים את עצמנו ואת העולם כולו אל חג הפורים. זה גם שני דברים שאנחנו מוצאים במקביל. בחג מגילת אסתר שמו של הקדוש ברוך הוא לא נזכר. בפרשת תצווה מה אנחנו יודעים? שמו של משה רבנו לא נזכר. מה הקשר בין שני הדברים האלה? אלא ידוע בשם החידוש הארי מגור שאמר פעם שלמה שמו של משה רבנו לא נזכר בפרשת תצווה. אז הוא אמר, אם אתה פונה אל מישהו בצורה מכובדת, אם אתה רוצה לכבד מישהו, יש מישהו שהוא רחוק ממך, יש דיסטנס בינך לבינו ואתה צריך לפנות אליו, אז אתה תמיד פונה אליו בשמו, אתה אומר את השם שלו, אתה מכבד אותו, אתה נוקב בשמו, וככה אתה מדבר איתו, וככה אתה גורם לו כבוד. אבל אם יש שני אנשים שמחוברים, שני אנשים שהם כמו אחד, בעל אישה, שני חברים קרובים, שני שותפים לעבודה, אז הם מבטרים על ההרגל הזה כל פעם לקרוא בשם של השני. הם אומרים, אתה, כבר זה מובן שפונה אליך, הפנייה האוטומטית של הבן אדם זה אליך. כך, אחרי כל הקשרים שנוצרו בין משה רבנו לבין הקדוש ברוך הוא, לכל אורך פרשיות התורה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה משה, וידבר השם אל משה, שהקדוש ברוך הוא קורא אל משה בשמו, פה הקדוש ברוך הוא כבר הרגיש כל כך קרבה אל משה רבנו. משה רבנו הרגיש כל כך קרבה אל הקדוש ברוך הוא, וביטול שכבר הוא היה יכול להגיד, שהקדוש ברוך הוא כבר יכול להגיד לו, אתה תצווה, אתה תעשה, הקדוש ברוך הוא לא צריך לקרוא לו משה. ככה מגילת אסתר, מגילת אסתר היא בסוף כל הניסים, מגילת אסתר היא בסוף כל הנבואות, מגילת אסתר היא בסוף כל המגילות, ושמו של הקדוש ברוך הוא לא נזכר בה, למה? לרמז לנו את הדבר הזה. לא כדבר שנראה על אסתר, לא כדבר שמראה על אסתר, וריחוק וניתוק מהקדוש ברוך הוא, אלא ההפך, הקדוש ברוך הוא כבר איתנו בצורה כל כך קרובה. הקדוש ברוך הוא כבר איתנו בצורה כל כך אחידה ומחוברת שכבר לא צריך לקרוא בשם, לא צריך כבר להסביר, לא צריך כבר לומר מי עשה את הניסים. והקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו אחרי כל הגלויות האלה ואחרי כל מה שעבר עלינו להיות מספיק בוגרים ולדעת שאין טבע. ולדעת שאין דברים שמנועלים, שאין דברים שמנועלים על ידי עצמם, ואין דברים שמתנהגים באופן, ואין דברים שמנועלים על ידי עצמם, אלא הכל מהקדוש ברוך הוא. וכמו שאמרנו, כפי שאדם מצטער, כפי שאדם עבר דברים קשים, ככה הקדוש ברוך הוא מטיב לו, וככה הקדוש ברוך הוא עושה חסד וטוב עם האדם. וזה גם הביאור לאחד מהמצוות שאנחנו יודעים בחג הפורים. כל החגים כולם, כל המועדים כולם שיש בכל השנה כולה, יש תאריך מדויק מתי חוגגים את החג הזה. יום השבת הוא תמיד ביום השביעי, חג הפסח תמיד בתדווה בניסן, חג סוכות בתדווה בתשרי, יש חג יום הכיפורים ביוד בתשרי, יש תאריך ויש מועד מדויק לכל אחד מהחגים, חוץ מהחג הזה חג הפורים, שאנחנו יודעים שיש הבדלים גדולים מאוד בין הימים שבהם חוגגים את החגים האלה. כמו שאמרנו, המשנה הראשונה, הגמרא הראשונה, במסכת מגילה מה אומרת, שבי"ד ובט"ו קוראים בני עם ישראל כולם, ובני הערים המוקפות חומה, כל עם ישראל שנמצאים בערים הגדולות, ומי שנמצא בערים מוקפות חומה, הם קוראים בי"ד ובט"ו, ורק בני הכפרים, יש להם את היכולת להקדים ליום הכניסה, יש להם יכולת להקדים ולקרוא את המגילה ביום שבו באים לבית דין. אז באותם ימים, היה את התקנה הגדולה שעזרא הסופר תיקן לבני ישראל, שבכל מקום שבו יש יהודים, בימי שני וחמישי, יבואו, יתכנסו בדין, וידונו את כל הדינים שיש. דיני ממונות, איסור ויתר, כל הדינים שצריכים לדון, בימי שני וחמישי היו יושבים בבית דין, ודנים דינים ושופטים משפטים. זה היה הנהגה בבני ישראל, מימות עזרא הסופר. ולכן הקדוש ברוך הוא, החכמים, תקנו ככה גמרא אומרת, על בני הכפרים שנמצאים במקום מרוחק, שלא יצטרכו פעמיים לבוא לעיר, גם ביום שבו מתכנסים בדין, וגם ביום הפורים עצמו. לא, ביום הפורים עצמו מבטרים להם, לא צריכים לבוא לשמוע קראת המגילה. מתי הם יכולים לבוא לשמוע קראת המגילה? לפני כן, ביום שבו החגים, ביום שבו מתכנסים בית הדין. בית הדין מתכנסים ביום חמישי, ביום שני, ופורים ביום רביעי, מקדימים להם ליום שני, והם יכולים לבוא ולקרוא את המגילה ביום שני. למה בני הכפרים ציינו בדבר הזה? אז שני פירושים לדבר. למה בני החכמים ראו לעשות הקלה, לעשות שמחה, להקדים את החג לבני הכפרים יותר מכולם? אז אם נסתכל, אנחנו יודעים שפעם בעולם הפרימיטיבי, באותם ימים של ימי מרדכי ואסתר וחשברוש והמן להבדיל, כל הדברים שהיו אז, העולם היה מאוד פרימיטיבי, ולא היה כמובן אינטרנט ולא היה כל הדברים, אלא איך היו עושים? היו שולחים שליחים, רוצים להודיע משהו למדינה מרוחקת מאוד, לעיר מרוחקת מאוד, לכפר מרוחק מאוד. מה עושים? עולים על סוס, שולחים שליח על סוס, כמו שכתוב במגילה, ששלחו מגילות ביד הרצים, יוצאים, רצים על סוסים, מביאים את המגילות אל המקומות האלה. ומה היה תמיד? הייתה עיר הבירה במרכז אחד של הממלכה, מסביב לה היו כל הערים הגדולות, מסביב לה היו כל האימפריות הגדולות שכפופים אל העיר הבירה, ובמקום מרוחק מאוד 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 היו כל הכפרים. במקום מרוחק ביותר מהעיר הבירה, שם היו כל הכפרים. אז מה אנחנו רואים מזה? שכשהיה הנס הגדול למרדכי ואסתר, כשהיה את הנס הגדול לכל היהודים, למי הבשורה על ההצלה, על הרווח, על הרחמים, הגיעו האחרונים אל אותם בני הכפרים. העיר הבירה, שושן, הערים הגדולות שסבבו אותה, הם מהר מאוד זכו לשמוע שהקדוש ברוך הוא ריחם עליהם. מהר מאוד הם זכו לשמוע שיש ישועה, הם לא ימותו בגזרה הקשה. למי הגיע הכי רחוק, למי הגיע הכי מאוחר, הבשורה הטובה שהם לא ירגו, היו אנשים שפחדו פחד קיומי שהם הולכים למות, והמשיכו לפחד עוד ועוד ימים אחרי כולם. למי? לבני הכפרים. הם פחדו הכי הרבה, ונוסף להם הכי הרבה ימים של פחד, לכן חכמים הקלו עליהם, הם ישמחו לפני כולם. הם פחדו יותר מכולם, והימים שהם הצטערו ופחדו יותר מכולם, מידה כנגד מידה, מה הקדוש ברוך הוא עושה? מקדים להם את השמחה יותר מכולם. כי כמו שאמרנו, הכללים האלה שיש בעולם, הם לא רק לרתנו, לטובתנו. אדם יצטער כמות מסוימת של צער, באופן אוטומטי הקדוש ברוך הוא ייתן לו כמות מסוימת של שמחה. ככה זה תמיד, וככה זה בכל עת ובכל זמן. עוד פירוש, עוד דבר שני שאמרנו על הדין המחודש ולכאורה המשונה הזה. למה דווקא בחג הפורים אנחנו מוצאים את הדבר הזה שיש לבני הכפרים יכולת קדימה לפני כולם? כמו שאמרנו, בכל החגים כולם יש זמן ויש תאריך מסוים וספציפי שרק בו אפשר לחוג את החג הזה. אדם ירצה לחוג את חג הפסח ולכל מצות יום או יומיים לפני, אי אפשר, זה בלתי אפשרי, הוא לא יצא את חובתו. יום יומיים אחרי, גם לא. הערה רוחנית, הזמן היחיד לקיום מצווה, זה אך ורק במועד ובתאריך מסוים מאוד. חג הפורים זה החג היחיד שבו ההלכה ראשונה בדין הזה. לא במקרה של דיעבד, ולא במקרה של אולי במקרה כזה, במקרה כזה. אלא הדין הראשון בכל הדינים של חג הפורים, זה שיש יכולת הקדמה, ושהכפרים מקדימים ליום הכניסה. הכפרים, אלה שנמצאים בעיירות, אלה שנמצאים בכפרים, מקדימים אל היום שבו בית דין מתכנסים לדון את הדינים, וכבר אז הם יכולים לקרוא את המגילה ולחוג את חג פורים. למה זה? למה עם ישראל התפצל בדבר הזה, ובני ישראל ראו כל כך הרבה צורך להטיב לבני הכפרים, לתת לבני הכפרים את ההטבה הזאת, כמו שהגמרא אומרת. מה היה המלאכה של בני הכפרים? להביא אוכל, להביא שתייה, להביא מעדנים למי שבעיירות. מי שהיה חי בעיר הגדולה, הוא עוסק בכל מיני דברים מתקדמים של מחשבה, של כל הדברים, העבודות המתקדמות שיש, ובני הכפרים הם עובדים בעבודות הישנות, המיושנות, העתיקות של פעם, חורשים באדמה, שואבים מים, כל הדברים האלה. הם ביום הפורים צריכים להתפרנס, להביא אוכל ושתייה להמון העם שנמצאים בעיר הגדולה, אז הם יכולים להרוויח את הכסף הכי טוב שלהם. אם נגיד להם ביום הזה ללכת לקרוא את המגילה, יתבזבז להם מהזמן הזה, וגם הם יפסידו את הכסף שלהם. לכן חכמים הקלו עליהם מתכנסים כמה לפני כן אל העיר הגדולה וקוראים את המגילה. למה דווקא בחג הפורים בני החכמי ישראל ראו את הצורך לתת מענה כל כך גדול, לתת הערת פנים כל כך גדולה לבני הכפרים? למה? אז פירשנו ואמרנו בשיעור לפני שבועיים. אם נסתכל במילים שהמן הרשע אמר לבני, אמר לחשברוש, שעל ידם הוא ניסה, שעל ידם הוא ניסה והצליח לפתות את החשברוש ולגרום לו להסכים, להרוג ולאבד את כל היהודים, מה המן אמר לחשברוש? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד מכל העמים. יש עם אחד שהוא מפוזר ומפורד מבין כל העמים. ככה הוא הגדיר את בני ישראל, עם מפוזר ומפורד, ככה הוא בחר לכנות את בני ישראל בעיני החשברוש, וככה הוא נתן את הלגיטימציה לחשברוש להרוג את כל בני ישראל. אנחנו יודעים שהגמרא מפרשת את הביטוי הזה ואת כל המילים שהמגילה כותבת, איך המן שכנע את החשברוש להרוג את בני ישראל, בדרכים מסוימות שמוכיחות בעצם שהמן הרשע אמר לחשברוש ורמז לחשברוש את כל החסרונות ואת כל הגירעונות וכל הדברים הקשים של בני ישראל. מה הגירעון? מה הקושי? מה הגירעון, מה הקושי שהמן ביקש לומר לחשברוש בזה שהוא אמר ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין כל העמים? מה הכוונה בזה? אני מסתכל, מה הכוונה מפוזר ומפורד? מפוזר זה מפורד, מפורד זה מפוזר. אם לוקחים לחם ומפזרים אותו, גם בעצם מפרידים את הלחם הזה. לוקחים משהו, גוש אחד ומפרידים אותו, הוא נסע מפוזר. לוקחים שולחן ומחלקים אותו לחתיכות, אז באופן אוטומטי כל חתיכה נמצאת במקום אחר. מפוזר זה מפורד. מה זה ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין כל העמים? אלא אני מסתכל, מה הכוונה עם אחד מפוזר ומפורד? מה הכוונה שעם ישראל הוא המפוזר, שהוא לא מתקבץ במקום אחד, שהוא לא נמצא במקום אחד, אלא הוא מפוזר בין הרבה מאוד מקומות. היום זה נשמע מובן מאוד שאדם אחד גר במרכז, אחד בפריפריה, אחד במדרום, אחד בצפון, ככה חיים, ככה זה צורת החיים. ואם אדם צריך משהו חשוב מאוד, אדם צריך רופא חשוב, אדם צריך לקרוא משהו חשוב, להגיע למשרד ממשלתי חשוב, עולה על רכב ונוסע למקום אחר, למקום המתקדם יותר והחשוב יותר. אבל פעם זה לא היה ככה. פעם בעולם העתיק שהמגילה מתארת את אותו, שהמגילה מתארת אותם ימים, כל מי שהיה אדם, כל האיכות חיים של האדם, כל איך שחייליו של האדם היו נראים, הכל היה נגזר מאיפה שהוא היה חי. המקום שבו האדם היה חי, המקום שבו האדם היה גר, זה מה שהיה קובע את כל תכונות החיים שלו. אם הוא היה אדם חכם, אם הוא היה אדם מוצלח, אם הוא היה אדם עשיר, כל הדברים כולם, במה מסתכמים, מאיפה מגיעים, מהמקום שבו האדם גר. אם אדם גר במקום של צדיקים, באופן אוטומטי הוא לא מכיר רשעים, אין תקשורת ואין חיבור, הוא לא יכול לשמוע מה אדם רשע עושה, הוא לא יכול לדעת מה רשע עושה, באופן אוטומטי הוא נולד ונהיה צדיק. אדם גר במקום של רשעים, אז אין יכולת שפתאום יגילה לו איזה סרטון של דבר תורה, משהו של דבר תורה, הוא תמיד יהיה רשע. אדם גודל במקום שכולם עניים, הוא יהיה עני. אדם גודל במקום שכולם יהיו עשירים, הוא יהיה עשיר. אז פעם בעולם העתיק, מה היה הטרוניה הגדולה ביותר? מה היה הצער הגדול ביותר? והסיבה שאדם שלא הצליח להיות צדיק, שהדבר שהוא מבחינתו ראה כהסיבה של מה שגרם לו לא להיות צדיק, מה היה הדבר הזה? שהוא לא גדל במקום של צדיקים, שהוא גדל במקום של רשעים. ואדם שגדל, זכה להיות צדיק, למה הוא יכל לייחס את כל הצדקות שהוא הגיע אליה? לדבר אחד בלבד, שהוא לא גדל במקום של רשעים. המיקום של האדם, המקום שבו האדם היה חי, זה היה הדבר שנתן את כל המעלות לאדם, את כל מעלות או החסרונות, המקום שבו האדם היה חי. פירשנו ואמרנו בשיעורים שמצאנו ליום הכיפורים, שזה היה הסיבה שביום הכיפורים, מה היה, אנחנו מוצאים דבר של פלא ביום הכיפורים, וזה גם קשור לחג הפורים. כל המצוות כולם, יש דרך מסוימת שבה מקיימים אותה. התורה נותנת הדרכה, התורה נותנת הגדרה איך מקיימים את המצווה הזאת. כל מצווה, יש פרטים מדויקים איך מקיימים את המצווה הזאת. מה המצווה היחידה שאין לה ברכה מיוחדת איך מקיימים אותה? מצוות הקרבת שני הסעירים ביום הכיפורים. ביום הכיפורים אנחנו יודעים שהתורה מצווה להביא שני סעירים לבית המקדש. סעיר אחד אמור ללכת להשם, להיות מוקרב לקדוש ברוך הוא. סעיר שני אמור ללכת לעזאזל, להיות מוקרב לסמך מם, להיות מוקרב לסית רעך. שני כבשים, שני קורבנות שמובעים בפני הקדוש ברוך הוא. והתורה לא אומרת במדויק איזה כבש ילך להשם ואיזה כבש ילך לעזאזל. התורה אומרת הסוג גורל. עושים גורל, עושים גורל, מערבבים בצורה מסוימת בקלפי ובוחרים על פי הגורל איזה כבש ילך לעזאזל ואיזה כבש ילך להשם. למה פתאום פה מביא גורל? ביום הכיפורים, היום הקריטי ביותר, היום שבו נקבעים והקדוש ברוך הוא קובע איך יראו חייו של כל יהודי, פתאום אין הדרכה מפורטת, פתאום אין הלכה מפורטת, פתאום יש גורל. למה? כי אם נסתכל מה עוד המקום היחיד שבו הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל להשתמש במשהו, לחלק משהו, לעשות משהו בצורה של גורל, כשבני ישראל, כשחילקו את החלקים, כשחילקו את הנחלות של בני ישראל בארץ ישראל. בני ישראל הגיעו לארץ ישראל, באו להיכנס לארץ ישראל, היו צריכים לחלק איפה כל עם אחד מעם ישראל יגור. איך הקדוש ברוך הוא אמר שיקבע כל שבט וכל קבוצה איפה תגור, על פי גורל. עשו גורל, שבט יהודה יחיה בירושלים, שבט בנימין יחיה לידו, יוסף במקום הזה, נפתלי במקום הזה, על פי גורל חלקו את בני ישראל. ובעצם מה המיקום שאדם גורם? מה המיקום של אדם גורם? כל מישהו יהיה. אם אדם צדיק או רשע, פי מה נקפע, על פי המקום שבו הוא נמצא. לכן ביום הכיפורים, שבו אנחנו רוצים לעורר את הרחמים של הקדוש ברוך הוא, שבו אנחנו רוצים לרחם, לעורר רחמים וחסד של הקדוש ברוך הוא על בני ישראל, מה אנחנו משתמשים בגורל? להזכיר לקדוש ברוך הוא את הגורל שחילק את עם ישראל לכל מקום, ואומרים לקדוש ברוך הוא, אם אדם נולד במקום של רשעים והוא נהיה רשע, זה לא בגללו. הגורל שהקדוש ברוך הוא, אתה אמרת לעשות זה שגלגל אותו, וזה שלקח אותו למקום הזה, ולכן הוא מתנהג בצורה הזאת. המיקום לאדם, זה מה שפעם היה קובע מי הוא יהיה, מה הוא יהיה, כל מה שהאדם יהיה נקבע על פי המיקום שבו הוא נולד. לכן מה אמר, עם ישראל הוא המפוזר ולכן הוא המפורד. עם ישראל הוא המפוזר שמפוזר במאות מקומות, ולכן זה יוצר פירוד בלב שלו, ולכן זה יוצר החקה בלב שלו. יש יהודי שהוא נמצא במקום של בני תורה, יש יהודי שנמצא במקום שכולם שם זה אוכלוסייה תורנית ואוכלוסייה ששומרת על מצוות ההלכה והגדרי ההלכה. קל מאוד לאדם להיות צדיק שם, קל מאוד לאדם להיות רוחני וטוב שם. אדם אחר שגר וחי במקומות שיש אנשים פחותים, שאין שם בתי כנסיות, שאין שם תלמידי חכמים, שאין שם הקפדה על הדברים המינימליים שיהודי שומר מצוות צריך לעשות, איך הוא ישמור תורה, איך הוא ישמור מצוות? אז יש לו טרוניה בלב שלו. הוא אומר, למה יש יהודי אחר שנולד במקום שיש תורה ויש שפע רוחני ויש כל הדברים, ואני הייתי צריך להיוולד במקום שאין תורה ואין רוחניות וכל הדברים האלה? עם ישראל הוא המפוזר, עם ישראל הוא שמפוזר בהרבה מאוד עיירות והרבה מאוד מדינות, שאחד מקום של תורה ואחד לא, ולכן עם ישראל הוא עם מפורד. לכן עם ישראל הוא עם שאחד מרוחק מהשני. עם ישראל הוא עם שיש נתק אחד בין השני. למה? כי כל אחד יש טרוניה בלב, למה השני הגיע למקום רוחני יותר גדול? למה השני יכול ללמוד בישיבה ואני לא? למה השני יש לו רב טוב ולי לא? למה השני נמצא במקום שיש צניעות ואני לא נמצא במקום כזה? הטרוניה שיש בגלל הפיזור שיש בין כל עם ישראל, זה הדבר שגורם לפירוד ללבבות. לכן מה בני ישראל, חכמי ישראל עשו בחג הפורים? למי נתנו מחמאה? למי נתנו טוב? למי נתנו הכרה? דווקא לבני הכפרים. דווקא לבני הכפרים שכל השנה כולם מרגישים רחוקים מהתורה, מרגישים הרחוקים מבתי הכנסיות, שמרגישים רחוקים מבתי המדרשות, הם אלו שבחג הפורים מקבלים הכרה. הקדוש ברוך הוא, החכמים אומרים, אנחנו מכירים בכם, אנחנו מכירים בצורך שבכם, אנחנו מכירים גם בצורך שלכם להתפרנס, להביא אוכל, להביא פירות, להביא דברים לבני הכפרים. זה מה שחכמי ישראל עושים בחג הפורים. למה? כי זה העיקר בחג הפורים, ששום אדם לא יחלוק על המעלה של החבר שלו, בשום אחד לא יחלוק על ההישג שהחבר שלו יחסיק, כמו גם שדיברנו בשבוע שעבר. כל אחד הקדוש ברוך הוא מייעד לו צורה מסוימת, דבר מסוים שהוא צריך לעשות, תקופה מסוימת שהוא צריך לעבור, עבודה שהוא צריך לעבוד, מעשה שהוא צריך לעשות, וזה הדבר הייחודי לאדם. הוא ינסה להשתוות לבן אדם אחר, לחכות לבן אדם אחר, להיות כמו בן אדם אחר, הוא לא יצליח, זה לא ילך לו, הוא יקשל ויהרע ביותר. לכן בחג הפורים שאמן רחב על הדבר הזה, יצליח בצפות הדבר הזה, שהוא אמר, עם ישראל מפוזר ויש מקום של בני תורה ולא בני תורה, ולכן עם ישראל מפורד ושונא אחד השני, עם ישראל נתנו הכרה, שמחה, חיבור עם הפשוטים של העם, עם אלה שעובדים, עם אלה שנמצאים בכפרים. זה אחד הדברים מיוחדים בחג הפורים. וזה גם מה שאנחנו רואים בפרשת השבוע. בפרשת השבוע, פרשת תצווה, מה הקדוש ברוך הוא מצווה ואומר על כל העניין של בגדי הכהן הגדול. ומה מיוחד פה, מה אנחנו רואים? שהקדושת לוי רבי לוי צרמדית שמאיר על זה ואומר על זה, שאם נסתכל תמיד בכל המקומות של בני ישראל, את מה אנחנו מזכירים? את זכות אברהם, יצחק ויעקב. השבטים, הבנים שלהם, ראובן, שמעון, לוי, כל השבטים האלה הם דברים מיוחדים, הם דברים מרוממים בעם ישראל, אבל בשום מקום אנחנו לא מדי הרבה מזכירים אותם. תמיד שאנחנו רוצים להזכיר זכות אבות, מה אנחנו מזכירים? את אברהם, יצחק ויעקב. הם מבחינתנו אנשים החשובים, הם מבחינתנו אנשים המרוממים, שיש להם את הזכות להעניק עלינו ולהשפיע עלינו ברכה ושמחה ואת כל הדברים. פתאום פה בפרשה הזאת, פרשת תצווה, המון המון פעמים השבטים מוזכרים. השבטים מוזכרים בהמון המון מקומות. התורה אומרת שהשבטים צריכים להיות מונחים על החושן, על ליבו של הכהן הגדול, ונשא את שמות בני ישראל על ליבו. הוא צריך לעשות את השמות של כל השבטים על ליבו. יש פיתוחי חותם פה בכתפיים של הכהן הגדול, גם יש אבנים שיש להם את השמות של בני ישראל, של השבטים. בהרבה מאוד מקומות יש את השמות של השבטים. רב לוי יצחק מברדיצ'וב כותב, למה פה יש כל כך הרבה את השמות של כל השבטים? רב לוי יצחק מברדיצ'וב כותב את הסיבה לזה. מה מיוחד בפרשת הזאת, פרשת תצווה, כמו שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא מפריש את אהרון הכהן, שהוא מגיע משבט לוי, ואת כל שבט לוי לעבודה, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מייחד את שבט לוי להיות המיוחדים לו. מה הקדוש ברוך הוא אומר לארון הכהן ולשבט לוי? אתם חושבים שאתם התייחדתם ואתם גדולים מכל שאר בני ישראל? אתם מרוממים מעל שאר כל בני ישראל? ממש לא. כל שאר בני ישראל, כל השבטים, כל החלקים של בני ישראל כולם, לכל אחד ואחד יש חשיבות. לכל אחד ואחד יש מעלה שאדם צריך לקרב אליו. שאדם צריך לראות את זה. אם אדם יש לו מעלה, אם לאדם יש לו כוח גדול שמרומם אותו למקום אחר, זה לא אומר שאמור לדרוך על האדם השני, זה לא אומר שאמור להתרחק מהאדם השני. הוא צריך לקרם את האדם השני ולעלות את האדם השני יחד עם למקום שיש לו. לאדם רואה אצל עצמו חיסרון, פחיתות, דבר נמוך וקטן ביחס לדבר השני, הוא לא אמור לראות את עצמו נמוך ביחס לאדם השני, אלא למצוא את המעלות, את הטוב, את הדבר הגדול שהקדוש ברוך הוא נתן לו. כמו שאנחנו רואים גם בפרשת השבוע, שהקדוש הוא אומר למשה רבנו, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך. מה הכוונה? אנחנו יודעים שזה היה רגע מאוד מאוד לא רגיל ומאוד מאוד מורכב בחיים של משה רבנו. אנחנו יודעים שמשה רבנו נבחר מלכתחילה, מי שהוא בא לעולם, מי שנשמתו ירדה לעולם, הדבר הטבעי והנכון היה שמשה רבנו הוא זה שגם יהיה כהן. משה רבנו יהיה הנביא, הוא יהיה כהן, הוא יהיה מלך על עם ישראל, הוא יישא בכל התפקידים. ובשלב מצוין, בתחילת הימים הראשונים של משה רבנו כנביא, הוא טעה באיזשהו טעות ונלקח ממנו, נלקחה ממנו הכהונה ונמסרה לארון הכהן. ועד הרגע הזה לא היה ידוע ולא היה ברור לכולם שהכהונה נלקחה ממשה רבנו והוא עברה לארון הכהן. משה רבנו היה נראה שהוא נושא את כל התפקידים. פתאום בפרשה הזאת היא פרשת תצווה, בפעם הראשונה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ואתה אקרב אליך את הארון אחיך, תיקח את הארון הכהן ותמנה אותו לכהן. תמנה אותו למשהו גדול שכולם יראו שהוא הכהן. איך הקדוש ברוך הוא עושה את זה? הקדוש ברוך הוא עושה את זה ואומר לו, ואתה קרב אליך את אהרון אחיך. לכאורה, למה זה ואתה קרב אליך? הוא צריך להקריב את אהרון הכהן אל הקדוש ברוך הוא, לא אליו. אהרון הכהן אמור להיות משמש לקדוש ברוך הוא, לא של משה רבנו. מה כאן ואתה קרב אליך את אהרון אחיך? מה הקדוש ברוך הוא אומר ורומז למשה רבנו? הקדוש ברוך הוא אומר ורומז למשה רבנו, אתה נמצא עכשיו בשעה קשה. אהרון אחיך לכאורה לוקח את מה ששייך לך. אהרון, אתה היית אמור להיות גם הכהן, דם המלך, נושא בכלל התפקידים של בני ישראל, והנה פתאום מה? אהרון הכהן, הוא לוקח את הכהונה. הוא לוקח את הכהונה, והכהונה נמצאת בידיו. זה יכול להיות רגע של טרגדיה, זה יכול להיות רגע של קושי, זה יכול להיות רגע של מורכבות מאוד מאוד גדולה למשה רבנו. אבל מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו? ואתה אקרב אליך, אתה תתקרב אל עצמך, תתקרב למי שאתה, ותראה שבאישיות שלך יש עוד דברים שלא גילית. יש עוד דברים עצומים. כל חוסר שאדם חווה, וכל מרחק ופער שאדם רואה בינו לבין מי שרחוק ממנו, בינו לבין מי שהוא במקום לכאורה גבוה ממנו, מה זה, ממה המרחק הזה שאדם, ממה נובע המרחק הזה שאדם מרגיש, הרחוק הזה שאדם מרגיש מדבר אחד, מזה שאדם לא מספיק קרוב אצל עצמו, מזה שאדם לא מספיק מזדהה עם עצמו, מזה שאדם לא מספיק מכיר את הרגשות שלו, את השכל שיש בו, את היכולות שלו, את התכונות שלו, את הדברים הגבוהים והמרוממים שיש בו, מזה זה נובע. כל הדברים שאנחנו רואים בחג הפורים, בפרשיות האלה, הכל נובע מהדברים האלה. כמו שאמרנו שאנחנו רואים במגילת אסתר, שבזמנים שהם נראים הכי שפלים אצל בני ישראל, שבני ישראל נמצאים בסעודתו של אחשוורוש ואוכלים ושותים וחוגגים את הריחוק שלהם, את הניתוק שלהם מהקדוש ברוך הוא, מהקדוש ברוך הוא עושה ברגעים האלה ובשעות האלה, מחבר, מעבה, יוצר את החיבור האמיתי בינו לבין בני ישראל. בכל מקום ומקום ככה אנחנו רואים את זה. יש רש"י פסוק ורש"י בפרשה הזאת שלכאורה נראים פשוטים ומובנים, אבל באמת מסתתר בהם עומק והבנה מאוד מאוד עמוקה מאוד. אנחנו יודעים בשם הפסים חמולים פשיצחה שאמר שזה הקדמה חשובה מאוד שצריך לדעת, בפרט לפרשיות האלה שעכשיו נקרא בתורה בשבועות הקרובים. עד עכשיו כל הפרשיות של התורה היו פרשיות שהיו מובנות לכל אדם. יש מצוות, יש מצוות מה מותר, מה אסור, יש ניסים, מופתים, ישועות, האבות הקדושים, האימהות הקדושות, יש דברים רלוונטיים לכל בן אדם ובן אדם. מכאן כל הדברים שנמצאים בפרשיות הלאה הם דברים יותר מורכבים, דברים שלכאורה אין להם רלוונטיות לימינו. אדם קורא על בית המקדש, אדם קורא על המשכן, על בגדי הכהן הגדול, מה זה יכול ללמד אותו? מה זה יכול להורות לחיים שלו? לכאורה שום דבר, אין משהו עמוק אמיתי שזה יכול להורות לחיים שלו. אבל מה אנחנו יודעים? באמת יש בזה את ההוראות, ואת, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, את ההוראות ואת הרמזים הגבוהים והגדולים ביותר לחיים של כל בן אדם ואדם. אז יש התורה בפרשת תצווה, הפרשה הזאת מתארת ומספרת על בגד מסוים, על פריט לבוש מסוים שהכהן הגדול היה צריך ללבוש. ומה זה הפריט הזה? אפוד. מה זה אפוד? אז אנחנו יודעים, אפוד זה היה מין סמלה כזאת, מין חצי סמלה כזאת שהייתה משתלשלת מהמותניים של הכהן עד הרגליים שלו, אך ורק בצד האחורי של הגוף שלו. והיה מחובר לזה, ככה רשי כותב. רשי כותב, אני לא יודע בדיוק מה זה, אבל ליבי אומר לי שככה זה, שהיה מין חגורה כזאת, חגור, שהיה מתחבר אל הבגד הזאת, הזה, ו... כתפיות, וכתפיות כאלה שהיו עולות ונמצאים על הכתפיים שלו. ככה היה צורה של הבגד. היה מין חצי סמלה כזאת, חצי בד כזה, שרק נמצא על החלק התחתון והאחורי של הבגד, של, של, של הגוף, של הכהן הגדול, ולזה היה מחובר מין חגורה שהייתה נסגרת על המותניים שלו, וכתפיות כזה, אפוד שהיה נסגר על הכתפיים שלו בצורה הזאת. אז מה זה מלמד אותנו, מה זה אומר לנו, מה אנחנו רואים מהבגד הזה, שמה הבגד הזה מסמל, מה הבגד הזה מראה. הבגד הזה היה בצד האחורי של אהרון הכהן. בצד האחורי של אהרון הכהן הבגד הזה היה נמצא. ובצד האחורי של אהרון הכהן הבגד הזה היה נמצא. הבגד הזה לא היה נמצא בצד העליון של הבגד הזה לא היה בצד העליון של הגוף שלו, בכתפיים, בגב שלו ממש זה לא היה, אלא מהמותניים במטה. חיסה רק את האחורה של הגוף שלו, רק את החלק האחורי של הגוף שלו, מהמותניים במטה, לא בצורה העליונה וגבוהה. מה בעצם הרמז שבדבר הזה, מה הפנימיות שבבגד הזה? אנחנו יודעים שכל הבגדים של הכהן הגדול וכל ה פרטים שבמשכן וכל הדברים האלה שנראים לנו כדברים שהיו רלוונטיים אך ורק באותם ימים, אך ורק באותם זמנים, הם דברים שרלוונטיים ומעשיים, ויש לנו יכולת ללמוד אותם ולהעמיק בהם בכל דור ודור, ולהגיע על ידם לדברים גבוהים ומרוממים וחשובים מאוד בחיים שלנו. מה התורה אומרת לנו, מה רשי בעצם מסביר לנו בכל הבגד הזה, מבנה של הבגד הזה שאהרון הכהן לבש, מה רשי מסביר לנו? כל ה דברים הנמוכים של האדם, כל הדברים האחוריים של האדם. בגד הזה בגד נמוך מאוד ובגד אחורי, מה זה אומר? כל הדברים האחוריים של האדם, הדברים שאדם רוצה לשכוח אותם, הדברים מהעבר הרחוק של האדם, הדברים מהעבר הנסתר שאדם רוצה לשכוח אותם בכל מחיר, ודברים שהם שפלים, דברים שהם נמוכים, דברים שהם התחתית של האדם, איך אדם אמור לנהוג איתם, איך אדם אמור, מה אדם אמור לעשות איתם. כל אדם לוקח את הדברים האחוריים שלו ואת הדברים הנמוכים שלו לצורה אחרת. יש אדם שלוקח את זה לעשות תשובה קיצונית, יש אדם שמתעלם מזה, יש אדם שיורד מזה, כל אדם מגיע אל מקום אחר. אבל מה צורת הראייה הנכונה, מה צורת הראייה האמיתית בדבר הזה? מה אנחנו רואים? שני דברים: להחלות את זה אל הכתפיים, ומה לעשות? חגורה. מה זה חגורה? אנחנו יודעים, חגורה זה דבר שמבדיל בין התאווה לבין הלב. אנחנו יודעים שהחסידים, הדמורים והרבה צדיקים היו תמיד לפני תפילה, תמיד לפני תורה, מקפידים ללבוש מין חגורה, מין חגור מיוחד לשעת התפילה. למה? להבדיל בין התאווה לבין הלב. הלב זה מקור התפקוד הפעלתני של האדם, בלב מתקבלות ההחלטות, מה האדם עושה ומה האדם לא עושה. התאוות של האדם, הדברים היותר אפלים, נמצאים במקום יותר נמוך בגופו של האדם, לכן היו מנתקים בין קבלת ההחלטות לבין התאוות ודברים הנמוכים יותר. כמו החגור הזה, מה היה? החגור של הכהן הגדול. ככה פעולה ראשונה, ככה הדבר ראשון, ככה פעולה ראשונה, ככה הדבר הראשון שכל יהודי אמור לעשות בגלל כל כישלון, בגלל כל דבר נמוך שעבר אליו. מה? דבר ראשון, לעשות הפרדה בין הקבלת החלטות שלו לבין התאוות שלו. לא להגיד מיד הכל בסדר, אני שוכח את הדברים, אני לא מסתכל על הדברים, אני לא מביט על הדברים, הדברים האלה זה שום דבר, זה לא דרך נכונה וזה לא דרך אמיתית. כן, אדם צריך להראות, אם נכשלתי, אם עברתי משהו קשה, אם הקדוש ברוך הוא הניש אותי, אם הקדוש ברוך הוא לא רצה בי, כן, אני אמור ללמוד מזה להחלטות הבאות שלי, להיות יותר מתון, להיות יותר מחושב. לכן הקדוש ברוך הוא יסר בן אדם שסוטה ממנו ולא הולך בדרך הנכונה. למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה להכווין את האדם ולהראות לאדם את הדרך הנכונה, ושיותר מתון בקבלות החלטות שלו. אדם שיחשוב מה ההשלכות של כל החלטה שהוא מחליט, מה ההשלכות של כל מעשה שהוא עושה, יהיה הרבה יותר מתון, יהיה ידע הרבה יותר מה כדאי לעשות, מה לא כדאי לעשות, מה משתלם לעשות ומה לא משתלם לעשות. מה הפעולה הראשונה? מה הדבר הראשונה שכל הדברים האחוריים של האדם, כל הדברים הנמוכים של האדם, אמורים לעורר אצל האדם? יותר מתינות, יותר מחשבה, ולא להיות מושפע בקבלת החלטות שלו רק בעקבות כל מיני דחמות של הלב, רק בגלל כל מיני רצונות מיידיים שמתעוררים בו. להיות מחושב, להיות מתון, לא לתת תאוות להשתלט על קבלות החלטות של האדם ועל דרך ליבו של האדם. ומה הדבר השני שהקדוש ברוך הוא מצווה אותה, שהקדוש ברוך הוא מצווה את האדם, כהן, ישראל, כל בן אדם, לעשות עם הדברים האחוריים שלו, לעשות עם הדברים הנמוכים שלו, להעלות את זה כלפי מעלה, להעלות את זה מעל הכתפיים, להעלות את זה כמה שיותר גבוה, ולדעת איך הוא מתעלה בעקבות הדבר הזה, איך הוא עולה למדרגות גבוהות ועצומות בעקבות הדבר הזה. יש סיפור ש מפחיד להגיד אותו, מפחיד להשמיע את הדבר הזה, אבל נגיד את המעשה, שמו של בעל המעשה, והדברים בשמו, וגם האחריות על אותו צדיק. היה פעם צדיק מאוד גדול שקראו לו רבי יחיאל מאיר מגיסטין, הוא היה אחד מגדולי פולין, מי שמכיר, היה צדיק ומפורסם, שידוע בשמו הרבה דברי תורה, ולומדים בשמו הרבה דברים גדולים. מסופר עליו שככה יש סיפור שמוע שמספרת עליו, שפעם אחת הוא הלך ברחוב, והוא היה צדיק וקדוש וטהור, ונזהר לשמר בעיניים שלו לא לראות שום דבר אסור. אנחנו יודעים כמה חמור השם ישמור לראות דברים אסורים, הוא היה נזהר מאוד לא לראות שום דבר אסור ולא לראות שום מראה אסור. ופעם יצא שבטעות הוא הלך ברחוב בפולין באיזשהו מקום וראה איזשהו מראה אסור, והוא הצטער על זה ובכה על זה והתעונן על זה הרבה מאוד, עד שהגיעה הפרשה הזאת, פרשת תצווה. בפרשה הזאת, פרשת תצווה, יש בסיפור הזה, במעשה הזה של האפוד, שרשי כותב, אני לא יודע בדיוק מה זה האפוד, אבל ליבי אומר לי שזה כמו המין סמלות שהשרות סופשות כשהן דוארות על הסוסים. ככה רשי כותב. ליבי אומר לי שזה מגיע מתוך הדימוי שאנחנו יכולים להבין בשכל שלנו. התורה אומרת בגד מסוים שהכהן הגדול צריך ללבוש. איך נדע מה זה הבגד הזה? איך נבין בדיוק מה זה? אם זה בגד שאין לנו דוגמתו היום, והיה לפני 2000 שנים הבגד האחרון הזה, ואין ממנו תצלומים ואין ממנו סרטונים או ידיעה ברורה, אז רשי אומר, ליבי אומר לי, מה ליבי אומר לי? שזה כמו שהשרות שרוטפות אחרי הסוסים, שהשרות, הנשים החשובות במלכות, שדוארות על הסוסים, היו לובשות את הסוג בגד הזה, זה הצורה שבה הוא היה הולך. אז אותו צדיק אמר, מאיפה רשי ידע את הדבר הזה? רשי לא הסתכל חלילה אנשים שרוכבות על סוסים, אז מאיפה רשי ידע את הדבר הזה? אז הוא כותב, ורשי גנר גם לא דיבר עם גויים על גזי מעשים, רשי גם לא דיבר עם גויים מה אנשים לובשות שמרוכבות על הסוסים, או מה, איך נשים מתלבשות, אלא מאיפה רשי ידע את הדבר הזה? אז הוא אומר, בטח היה איזה יהודי אחד, שגם נזהר לא לראות מראות אסורות, וגם נזהר לא לראות שום דבר אסור. ובטעות פעם קרה שהוא יצא שהוא ראה את הדבר הזה, ואחרי זה הוא בכה, והוא התעונן על הדבר הזה, והוא הצטער, והוא רצה לעשות תשובה אמיתית, ובא בפני רשי לשפוך שיחו, בא בפני רשי לבכות על זה שבטעות הוא ראה איזשהו מראה אסור. מה הוא זכה בזכות זה שהוא ראה מראה אסור בטעות, ואחרי זה הוא עשה תשובה ולא התבייש ובכה, שכל המסל שבכל הדורות לומדים רשי, מבינים הבנה נכונה מה זה דבר מסוים בתורה, רק בזכות בן אדם שבטעות נכשל, בטעות נכשל, אבל לא אמר בטעות נכשלתי ולכן זה שום דבר, ולא אמר בטעות נכשלתי ולכן נכשל שוב פעם ושוב פעם, אלא הוא בחר לעשות תשובה אמיתית, בחר לבוא ולהתוודות בפני צדיק, בפני תלמיד חכם, למה הוא זכה, שכל פעם שלומדים את הרשי הזה, בזכות מה מבינים, איך הדבר הזה קרה בתורה, מה הלימוד של הדבר הזה בתורה, בזכות אותה תשובה של הבן אדם. הנה, רשי כותב, ואפוד לא שמעתי ולא מצאתי בברא את הפירוש לבניתו, וליבי אומר לי שהוא חגור לו מאחוריו רכבו כרוחב גב האיש, כמין סינר שקוראים פרצינט, שחוגרות עשרות כשרוכבות על הסוסים, כך מעשהו. מאיפה רשי יודע שיש נשים שרוכבות, מאיפה רשי יודע שיש נשים שרוכבות על סוסים שלובשות את הדבר הזה? יהודי אחד צדיק שבא, יהודי אחד שנפל בטעות, שגע בטעות ועשה תשובה אמיתית, רצה באמת לשוב לדרך השם, הרצון שלו, השתוקקות שלו לשוב לדרך השם באמת, ולהיות מוכן להקריב בעבור זה בושה, לבוא להתוודות בפני תלמיד חכם, למה זה זיכר אותו שכל היהודים שלומדים רשי חומש בזכות מה יהודים, איך היו נראים הבגדים של הכהן הגדול, הבגדים המרוממים והקדושים ביותר, בזכות התשובה שלו, בזכות ההתמרמרות שלו, בזכות הצער שלו והתשוקה שלו לדעת דברים על בוריים, לדעת דברים בצורה אמיתית. וזה מעלה, וזה הדבר הגדול של החג הזה, שכל הדברים הגבוהים ביותר מאיפה מגיעים? מהדברים הנמוכים. השפת אמת כותב בשם הרוקח, הרוקח שהוא מגדולי הראשונים, השפת אמת כותב שכתוב בפסוק, עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. פסוק שהולך עם עם ישראל, שעם ישראל יש לו צרות, עם ישראל יש לו מרכבויות, עם ישראל יש לו דברים קשים וממנה יבשע. מה זה וממנה? ממנה, ככה השפת אמת כותב בשם הרוקח. מה זה וממנה יבשע? הוא כותב, וממנה אותיות אמן, מהצרה הזאת שאמן ניסה לעשות לבני ישראל, מהסיפור של מגילת אסתר, מכל הצרה הנוראית הזאת שכמעט הביאה אבדון וערג ואת הדברים הקשים יותר לבני ישראל, מתוך זה בכל דור ודור מגיעה ישועה, מגיעה שמחה, מגיעה תשועה של בני ישראל. זה ראשון הקדוש ברוך הוא יברך כל אחד ואחד, ובחג הפורים בקריאת המגילה ובקוראים נזכה כאן להיות כבוד מורנו ורבנו בעזרת השם.